צהריים טובים. אנחנו עוברים אחרי חג השבועות, אומרים לפרשת בעלותך, ואין יותר מתאים מפרשת בעלותך אחרי חג השבועות.
גמרנו ספירת העומר,
התעלינו, אנחנו כולנו מקווים שקיבלנו את התורה כמו שצריך. ועכשיו אנחנו, ברוך השם, נכנסים עכשיו לקיץ, אחרי שקיבלנו את התורה, אומרת לנו עכשיו בעלותך את הנרות, בעלותך את הנרות. הפרשה שלנו עמוסה עם דברים, יש לנו את העניין של המסעות, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, יש לנו את קברות התאווה, שמחפשים, רוצים לאכול בשר, ובאמת פרשה שעמוסה עם דברים, כאשר יש לנו גם ויהי בנשוא אהרון באמצע, יש כאלה שאומרים שזה ספר בפני עצמו, רק שמו שם באמצע להפריד בין פורענות לפורענות, יש לנו את התלונה של משה רבינו, האם אני ילדתי את העם הזה, הריתי את העם הזה, שאתה רוצה שאני אשא אותו בידיים כמו תינוק. אבל קודם כל, לפני הכל, בעלותך את הנרות. המנורה בעצם מסמלת את התורה, את האור של התורה. וזה בעצם מה שאנחנו עכשיו אמורים לקבל. קיבלנו את התורה. עכשיו, האור הזה בעצם הוא צריך להאיר לנו את הדרך, ואיתו אנחנו צריכים ללכת. עוברת התורה, בעלותך את הנרות. לא אומרים בהדליקך את הנרות, אלא בעלותך את הנרות.
העלותך עם מים?
כן.
לעלות.
כן, לעלות. זאת אומרת, וזה לשון די מוזרה, אבל זה כמו אתם, זה גם מתקשר לנסו, שאתה עושה מפקד, נסו, תרימו, תרימו את הראש. גם כאן בעלותך, כדי להגיד לך שהתורה היא בעצם מעלה את האדם לדרגות מאוד גבוהות. וגם כאן רמוז, הרב נבנצח כותב, שיש כאן בעצם העניין של חינוך. כי המנורה גם מסמלת את החינוך. ובעלותך את הנרות בא ואומר שהמורה, הרב, ההורה שהוא בא ומעביר לילד שלו, לתלמיד או מסר, הוא צריך להעביר לו את המסר בצורה כזאת שאחרי שהוא עזב אותו הוא יוכל להמשיך ולתפקד עם זה. זאת אומרת, זה לא העניין של להעביר את המסר בצורה שהוא כמו טוקי יחזור אחריך, לא עשית שום דבר. לא רק זה, אם הוא יתקל בבעיה חדשה הוא בפני שוקת שבועה, הוא לא יודע איך לטפל בזה. זאת אומרת, המטרה של המחנך היא בעלותך את הנרות, זאת אומרת להדליק את הנר, ואז הנר עולה מאליו. זאת אומרת, אחרי אני עזבתי את הנר, הנר ממשיך לבוא. ואז ממילא בן אדם נתקל בבעיה חדשה, בצורה חדשה, אז יש לו איך להתמודד עם הבעיות. לכן גם אומרים שמישהו לומד את התורה שלו מרב אחד, לא רואה ברכה לעולם. זאת אומרת, זה עוד מוזר, כי מצד אחד באים ואומרים לנו, עשה לך רב. ומצד שני באים ואומרים לנו, מראה עוד בפירוש, שמי שלומד תורה מרב אחד, לא רואה ברכה לעולם. איך זה מסתדר שתי הדברים מדע ביחד? תחליטו, או רב אחד, או כמה רבנים.
אני לא מבין את זה, אתה יודע, מי שלומד תורה עם רב אחד לא רואה ברכה לעולם?
כן. אז בוא נבין את זה.
ברכה לעולם, לא כאילו לעולם.
בוא נבין את משהו, מה שבעצם נאמר כאן.
ברכה לעולם.
מה שנאמר כאן זה בעצם דבר מאוד מאוד חשוב. א', מבחינת הלכה, כן, רב אחד. אתה לא יכול לבחור לעצמך רב לפי מה שבא לך. זאת אומרת, כמו שאני כתבתי לפני כמה שנים, שאני הייתי בחתונה שמתברר שזו חתונה חלבית ואני אכלתי בשר לפני זה. מי יכול לדמיין שהוא בא לחתונה ויהיה ארוחה חלבית? אבל היה שם מאכלים חבל על הזמן ואני לא יודע מה לעשות. אז אני אומר לחבר שלי, תגיד לי מה קורה? מה העניינים? אומר לי, תשמע, יש תוכנה חדשה. אתה מכניס את התשובה והוא נותן לך את הרב המתאים שייתן לך את התשובה המתאימה.
אבל אתה יודע,
זה במילת הדבדיחותה.
לא, בסדר.
אבל זה לא רחוק מהמציאות, לצערנו הרב.
ארבע שעות מאוף מאוף לחלב ושש שעות מבקר. נאמרתי שיש...
לא, בדרך כלל אוף ובשר זה אותו דבר.
לא, נאמרתי שהבשר מתקל יותר קשה.
כן, אבל... ההולנדים מקלים.
אז בואו תשמעו...
מה זה ההולנדים מקלים?
בואו תשמעו... לא, לא, עוד פעם. קודם כל יש כמה מנהגים בזה. יש מנהג של שש שעות, יש מנהג של שלוש שעות, ויש מנהג של שעה. אם דברים על מנהגים. יש כאלה שטוענים שכל המנהגים האלה זה לא בסדר, צריך למדוא שש שעות. אבל כל אחד זה מה שעושה לו את ה... עכשיו, מה שקורה, אז אני כאילו מכניס את השאלה הזאת. אז הוא אומר, אז התשובה מאוד פשוטה. מה הבעיה? אתה תחפש הולנדי בקהל, כל ישראל ערבים זה בזה.
הולנדי.
ואתה, אתה יכול להיות לפי ההולנדי, אם אתה יושב עם הולנדי בקהל. ואם אין הולנדי, אז תכוון לאיזה הולנדי שנמצא באיזשהו מקום, ואז אתה יכול לאכול את החלב.
יש הולנדי בקהל.
כן.
אני בא אליך
שם חלב. אז עוד פעם, אז כולנו אנחנו מסתכלים, ומבינים שזה בדיחה, הרי זה לא יכול להיות דבר כזה, זה לא הגיוני. אתה מבין, לא ייתכן שאתה תעשה לך חוקה ויתלולה מהדת. זאת אומרת, אם יש הלכה, ויש חרב שפוסק לך את ההלכה, זה ההלכה שאתה עושה. אתה לא יכול לשאול כמה רבנים. ועוד פעם, זה חשוב לצאת, לפעמים, אם אתה שואל איזושהי שאלה, ואתה חושש מהתשובה, אל תשאל. כי אם הרב אומר לך משהו, אתה צריך לעשות. זה לא רואה חומר, יש אנשים שהם נכנסים בעצם לפלונטרים בעניין הזה.
ואם אתה הולך מחר בוקר לרב אחר, כמו שאתה אומר,
אתה לא יכול.
הוא סותר.
זה בדיוק העניין. ברגע ששאלת רב שאלה, פסק הלכה, פסק הלכה לך, וזה הרב שלך, אם שאלת סתם רב שהוא לא הרב שלך, אז בסדר, זכותך לשאול את הרב שלך, אתה מבין? זה לא... אבל אם שאלת את הרב שלך, והרב שלך פסק לך הלכה, אתה לא יכול עכשיו לראות לרב אחר. אתה צריך ללכת לפי ההלכה שלך. עוד פעם, זה דברים חשובים, צריך להבין את זה. זה לא משחק, אתה לא עושה מה שבראש שלך. אחרת, אחרת תחשוב, באמת כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
מה שנוח לו.
בדיוק, מה שנוח לו. זה כמו סתם לדוגמה.
הוא יחס בכל פעם ברב אחר,
מה שנוח לו. בדיוק, זה סתם כמו דוגמה, כמו למשל ספרדים ואשכנזים. אז למשל, ספרדים בפסח אוכלים קטניות, אשכנזים לא. אז יגיד האשכנזי, אתה אומר, אני בפסח הולך לפי הספרדים.
אני עושה את זה,
קטניות. אחר כך שבא, אחר כך שמגיע ראש השנה, ימים נוראים, אז הספרדים הולכים לסליחות חודש שלם. האשכנזים רק רק בשבוע
שקבלו.
שבוע אחרי ראש חודש. כן, זאת אומרת, אז עכשיו תגיד, עכשיו אני אנהג כמו האשכנזים, ספרדי יגיד, למה? כי מתאים לי יותר. אין דבר כזה, אתה לא יכול, גם בספירת העומר דרך אגב, יש מנהגים, היו מנהגים שונים, היה מנהג בהתחלה, היה מנהג בסוף, אז הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני מנהג בהתחלה לפי אלה שמקלים בהתחלה, אחר כך אני מנהג לפי אלה שמקלים בסוף, מילא הוא לא ינהג שום מנהגים בכל אורך התקופה. אז זה ברור לנו שרב שפוסק הלכה זה אחד. אתה בוחר לך רב, זה עשה לך רב. אז איך זה מסתדר אם מי שלומד תורה מרב אחד לא רואה ברכה לעולם? איך זה מסתדר? שכאן זה בדיוק העניין. העניין חשוב לדעת ולהבין. כשאנחנו מדברים על לימוד והוצאת היכולות שלך מן הפועל אל הפועל, מן הכוח אל הפועל, אתה צריך לקבל תמונות, איך אומרים, תמונת מבט מכל מיני זוויות. עוד פעם, התורה חייבת להיות תאורה וזכה, אין כאן חוכמות, אבל דרך הלימוד, יש דרך של פלפול, יש דרך של עמקות, יש דרך של שאלה ותשובה, יש כל מיני דרכים של לימוד, יש דרך של החסידות, יש דרך של... עכשיו, כשבן אדם יונק מכמה מקורות כאלה, אז הוא מקבל בעצם תמונה מכל מיני נקודות מבט, ואז הוא יכול לפתח את עצמו. אבל אם אתה מקבל רק, זה כמו בן אדם שלומד רק מקצוע אחד. בלי, מה יצא לך מזה? אתה לא יכול ללמוד, נגיד, רק דקדוק בלי מתמטיקה. אז מה, אתה תדע דקדוק ולא תדע שום דבר מתמטיקה? זה, עוד דבר, זה דברים, יש ידע כללי שאתה חייב לדעת אותו. עכשיו, גם בתורה זה אותו דבר. ברגע שבן אדם, אומרים, היה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פיו ייתן ביתו ועליו לא יבול. מה זה היה פה? אומר הרש"ר הירש, היה כעץ שתול על פלגי מים. איך עץ אחד יכול להיות שתול על כמה פלגי מים? אבל פלגי מים מנמל על פלגים, מתפלג. אבל ואיפה הוא מתפלג, זה חשוב להבין את זה.
ממקור אחד.
בדיוק. קודם כל לא לשכוח, לא לשכוח ממקור אחד. לא לחפש עכשיו, טוב בסדר, אז אני מלמד מהרב הרפורמי, ומהרב הקונסרבטיבי, ומהרב ההוא, והרב ההוא, ואלה הרבנים שבעצם הולכים נגד התורה, או לא לפי התורה המקובלת. לא זה הרעיון. חשוב להיזהר בדברים האלה, אלא כולם מאותו נהר יוצאים. הפלגים יוצאים מאותו נהר, מאותו מקור מים חיים זקים תאורים. רק דרך לימוד שונה. ואז בעצם שאתה לומד מכמה רבנים...
אני סייבר לי ככה, הוא הגיע מיעקב, כאילו...
יפה, זאת אומרת...
12 שבטים, כל שבט עם השגאון שלו.
לכן אומרת הגמרא, שמי שלומד תורה, מי שלומד תורה מרב אחד, לא רואה ברכה. למה? הוא בעצם מה יהיה? הוא לא יביא שום דבר חדש לעולם. הוא יהיה קופי של הרב שלו. כי הוא למד פוק 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 פוק, הוא נהיה קופי שלו, ואז מה עשינו? לא עשינו כלום. וזה לא הרעיון. וזה הרעיון של בעלותך את הנרות. אתה צריך לתת לנר, לתלמיד, לילדים שלך, את הכלים להגיע לגובי מרומים. עכשיו, כאן יש עוד דבר מאוד מאוד, לצערי נורא, מאוד מאוד בעייתי, שהרבה פעמים הורים, יש להם חלום מסוים, והם לא הצליחו להגשים אותו, והם רוצים שהילדים יגשימו את החלום שלהם. זו טעות גדולה ביותר. מכיוון שאתה חי באווירה כזאת, שהאבא רוצה שהבן יעשה את מה שהוא לא עשה, הוא בחיים לא יעשה את זה, למה? קודם כל מסיבה מאוד פשוטה, אתה לא עשית את זה. אז איך הוא... הרי כדי להביא את הילדים לעשייה, אנחנו צריכים לעשות. אז שואלים שאלה, אז אם זה ככה, אז מה, אז אני לא יכול לגרום לילד שלי לשאוף למצוינות? ודרך אגב,
אחת מהבעיות... זה הפוך.
אחת הבעיות הגדולות ביותר בחברה שלנו היום, זה הקטע הזה של התחרותיות הגבוהה שמביאה לנפילה של הרבה אנשים בדרך. וזה טעות. דרך אגב, בעולם החרדי זה, זה, זה אסון. יש ישיבות של מתמידים, יש ישיבות של אילויים, ומי שלא נחשב, אז הוא בעצם נחשב לסקן, לסוג ב'.
הולך להתגייס.
לא, זה לא פשוט. לא, אני אומר, אני אומר, אתה חשוב להבין, זה, זה פשוט הגיע למצבים אבסורדיים, שלא, לא רק זה. זה מישהו, מישהו אמר לי שהוא היה איזשהו מוסד שנגד כל תלמיד מצטיין, הוא הוריד תלמיד נכשל. מה הוא, כאילו, הוא רצה לגרום לכך שהבית ספר שלו יהיה האליטה שבה האליטה. זה טוב או רע? יפה. וזה מה שהתורה אומרת לך. אומרת לך, בעלותך את הנרות, בעלותך את הנרות, אתה צריך לדעת ולהבין. אם אני רוצה, זה הרב מונק נדמה לי אומר את זה, הוא היה מחנך דגול. הוא אומר, אם אני רוצה לחנך את הילד שלי, למצוינות דרך אגב, אני רוצה אותו, מה זה למצוינות? שיגיע למקסימום שביכולתו. לא שרק אם אתה 100, אז אתה טוב. לא. אסור ככה לחנך ילדים.
לפי היכולות שלו, להגיע לטוב.
אז איך אני בעצם גורם לו, אם אני בן אדם ממוצע, ואני רוצה להפיק מהילד שלי יותר ממה שאני הפקתי.
ולמד אותו, עוזר לו.
איזה אווירה אני שר עושה בבית?
חיובית, אווירה של קבלה. לקבל את האחר.
אווירה של הערצה לתורה, למשל. זאת אומרת שהילד עכשיו גודל, בלי קשר למה אבא הצליח או לא הצליח. הוא רואה אבא, בשבילו לימוד תורה זה ערך עליון. בשבילו תלמידי חכמים זה משהו לא מהעולם הזה. אז ילד כזה גודל באווירה שהוא רוצה גם הוא להגיע כמה שיותר. זאת אומרת, גם אם האבא שלו לא הגיע, הוא ינסה להגיע. זאת אומרת, הרי יש לנו בעיה, כי אני לא יכול לצפות מהבן שלי, שאני נותן דוגמה אישית לבן, אני מצפה שהוא ילך בדרך שלי, אבל אם הדרך שלי היא לא מספיק טובה, אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, אני כאילו מצפה מהבן שלי שילך בעקבותיי, אז מה, איזה מין רף אני שם לו? עכשיו, מצד שני, אתה בא ואומר לי, אני לא יכול לשים לו רף יותר מדי גבוה, כי אז הוא לא יגיע לזה, כי אני לא הגעתי לזה. אז איך אני עושה את זה? אתה משרה אווירה של לימוד. בלי קשר להישגים שלך, עוד פעם. פשוט, הקטע הוא שהילד גדל באווירה של לימוד תורה, זה משהו. אז הוא לומד תורה. ואז הוא יכול להגיע לרמות הכי גבוהות שיכול להיות, וגם יכול להגיע לרמה הרבה יותר גבוהה משלך, כי אתה לא היה לך את הזמן להשקיע בתורה כמו שהוא עכשיו מקבל את הזמן, אתה נותן לו את הזמן. עוד פעם, זה לא רק בתורה, זה בכל דבר בעולם, נכון. זה בכל דבר בחיים. אנחנו לוקחים את התורה כי אנחנו מחוברים לתורה. אבל בגדול, חינוך בבית, אם בן אדם רוצה להביא את הילדים שלו להישגים, הוא לא צריך, עוד פעם, זה לא הקטע של מצוינות, אלא זה הקטע של האהבה לאותו דבר, לאותו נושא. האהבה לאותו דבר שאתה רוצה, שבו בעצם הילד שלך ילך. זה בעלותך את הנרות. לדעת לתת את הכלים הנכונים לילדים. עכשיו, המנורה הייתה עושה מקשה אחת, ויש דיון שלם, מה יותר חשוב? הגוף של המנורה, הנרות של המנורה, האור של המנורה, ולכאורה היינו אומרים שהדבר הכי חשוב זה האור. אבל באה התורה ואומרת, מקשה אחת כדי להדגיש ולהבין, שבלי החומר אין רוח, ובלי הרוח אין חומר. וחשוב להבין, זה עוד לימוד עצום כאן מהמנורה. כי אנחנו בנויים מגוף ונשמה. אי אפשר להפריד את זה. וזה בדיוק המנורה. כדי להגיע לקדושה העליונה, אתה צריך לדעת ולהבין שיש חומר. והחומר חייב להיות מחובר לרוח. כי המנורה, בתוכה אתה שם את הנרות. בלי המנורה אין נרות. אין משמעות לנרות. חשוב להבין את זה. עכשיו, הנר בלי המנורה זה כלום, והמנורה בלי הנר זה כלום. כי המנורה נועדה שהנרות יהיו בתוכה.
והאור בלי הנר.
והאור בלי הנר, גם אין שום דבר. זאת אומרת, וגם, תשימו לב איך הנר בנוי. הנר יש בו חומר, שזה השעבה או השמן או מה שלא תרצו, ואז יש את הפתילה, ואז יש את האור. דרך אגב, ראיתי גם השבוע, למדתי דבר יפה בעניין בקבלה, בעניין למה אנשים מתנועים בזמן תפילה, בזמן של לימוד. כאילו, זה נראה כאילו מין דבר... למה מתנועים?
בשביל... ליצור סוג של מדיטציה. אתה מנתק את
עצמך. אז על פי הקבלה הוא אומר דבר נפלא. האדם הוא בעצם, כשהוא לומד תורה, הוא מוציא את הקטע של הנשמה שבו. הנשמה זה הלהבה של הנר. איך הלהבה של הנר? כל הזמן זזו. זאת אומרת, אם אתה מגיע להתרגשות, סימן שהנשמה שלך בעניין. אם אתה לומד, הנשמה שלך לא בעניין.
אבל זה עניין גם אולי שאתה יודע, של השתחוות לקדוש ברוך, ותוך כדי זה שאתה לומד דבר
זה, זה עוד פעם, זה
שתי דבר. לא, הרבה פעמים לפעמים, אתה יודע,
אין בעיה.
יש
ככה.
אבל תחשוב על זה, תחשוב על זה. כשאתה בעצם זז, למה אתה זז? למה אתה זז? מה הקטע בכלל בלא זז?
עניין של הרגל, עניין של אתה רואה את האחר ואתה עושה את זה.
עושה בן סיבור.
כן. אז הוא אומר לך שזה בעצם הדבר הנפלא של, של הנר, וזה דרך אגב, יש לזה, בוא נראה אם יש לי את זה כאן, איפה יש לי את זה. קודם כל ברור לנו לפני הכל שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האור שלנו. לכן כשכותב בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ההדלקה של הנרות היא בשבילנו, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור שלנו. וכאן, הוא אומר כאן, אמר רבי ברכיה הכהן ברבי, הברק הזה תולדות האש של מעלן, והוא יוצא ומביק את כל העולם כולו, שנאמר ודמות החיות מראים כגחלי אש בוערות כמראי הלפידים, והנה האש יוצא ברק ומביק את כל העולם כולו, ואני צריך לאורה שלכם, ולמה אמרתי לך? כדי לעלותך. זאת אומרת, אני צריך את האור שלכם? יש לי אורות, ברקים, המלאכים, שרפים, מה אתם רוצים הכל? אז מה אני צריך את האור הזה? אלא לעלותך, מה אמרנו בהתחלה? לעלות אותך, שאתה תתעלה על ידי המנורה. וכאן...
אתה כן יכול להסתכל על זה כי אני צריך, כי אני רוצה, אני צריך לראות שאתם עושים את זה. זה חשוב לי שאתם עושים את זה, שאתם מדליקים את האור ואתם מעלים את ה...
כן, אבל אתה לא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה בשביל עצמך. אתה עושה את זה בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא.
ברור, אבל אז אתה עושה את זה בשביל... גם שאתה מתפלל... בסופו של דבר, אתה, כל דבר שאתה עושה, אתה עושה את זה בשבילך בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא.
נכון, בדיוק.
אתה לא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא.
זה כל המטרה.
זה
כל המטרה.
זה הלמידת תורה.
בזה נגמר הכל, בזה נגמר הכל. כל הקטע של העולם הזה זה התדבקות בקדוש ברוך הוא. כל הקטע. כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. שזה מביא אותנו לכאן.
אז בשום דבר אתה לא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, אדם דווקא מתפלל.
לא, זה הכל בשביל הקדוש ברוך הוא.
לא,
הכל אתה עושה בשביל הקדוש ברוך
הוא. אתה עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, כמו שאתה אומר, על אותו עיקרון.
לא, כדי להגדיר לך, לא, כדי שתבין.
לא צריך,
הוא רוצה לראות,
זה כמו שאנחנו אמרנו, אם אתם זוכרים, דיברנו על העניין של מה בעצם הרעיון, מה אנחנו בעצם עושים בעולם הזה. כל הרעיון בגדול זה ואהבת לרעך כמוך. מילים פשוטות, אהבה. כשאנחנו באים ודיברנו, אמרנו את זה כמה פעמים, זה דבר, אולי חשוב להזכיר את זה עוד פעם. כשאנחנו באים, הנשמה ירדה לעולם בגלל בושה. כאילו בגדול, עוד פעם, לא ניכנס כאן לכל ההסברים. הנשמה ישבה למעלה במורדים, קיבלה את הכל מתנת חינם. היא לא הרגישה טוב עם זה, כמו שגם כאן, אנחנו, אם אנחנו נקבל את הכל בחינם ממישהו, אנחנו לא נרגיש טוב עם זה. אנחנו רוצים, איך אומרים, להרגיש שאנחנו עשינו משהו בשביל מה שאנחנו מקבלים.
שאנחנו עושים זה עוד יותר טוב.
בדיוק, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב עם זה. מה עשה הקדוש? הוא ברא את כל העולם הזה בשביל זה. בשביל שהנשמה תרד לעולם ותעבוד את השם ואז תקבל שכר על עבודה. אבל אז מתעוררת השאלה המעניינת, עם כל הכבוד, עדיין יש בושה לנשמה. למה יש לה בושה? כי הרי מה אתה מדבר? אתה מדבר כאן נזיד עדשים. כי הרי אתה מדבר על עולם זמני של 70 שנה, 90 שנה, 100 שנה, לא משנה כמה. כמה אתה כבר יכול לעשות בעולם הזה? ואחר כך אתה מקבל שכר נצחי לנצח נצחים. זה כמו שתשלח את הילד שלך למכולת ותגיד לו, תביא לי בקבוק קולה ותקבל מיליון דולר. הילד מבין שאתה לא נותן לו את המיליון דולר בגלל הבקבוק קולה, אלא כי אתה רוצה לתת לו מיליון דולר. אז אם, איך אומרים, אם הוא מרגיש לא טוב שאתה נותן לו מיליון דולר, גם ככה הוא ירגיש לא טוב. מה ההבדל? להפך, עוד יכול להרגיש שאתה מזלזל בו באינטליגנציה שלו. למה, מה, אתה רוצה לתת לי מיליון דולר? תן מיליון דולר. מה אתה משחק למשחקים שאתה נותן לי את זה כאילו בשביל הקולה שהבאת לי? זה נשמע הזוי. גם כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הורדתי אותך לעולם הזה, שתקבל שכר על מה שאתה עושה, וכאן אתה תעבוד, איך אומרים, תעבוד, איך אומרים, 70 שעות, ותקבל שכר של מיליון שעות. איזה, יש כאן הבושה עלך? להפך, הבושה אולי אפילו תתגבר, כי מה, מה אתה, באמת, אתה עושה מני צחוק? אתה ככה וככה נותן לי בחינם, עכשיו אתה עושה לי כאילו שאני אעשה משהו כזה קטן ואתה נותן לי את זה? זה לא הגיוני. אז מה הנקודה? איך, למה הנשמה כבר אין לה בושה? כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים כאן. אנחנו לא באנו לכאן כדי לקבל שכר, אלא באנו לכאן כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר. מה הכוונה? אנחנו גם באנו לכאן כדי לעשות מערכת יחסים של דביקות בהשם בגדר של אהבה. מה הכוונה? כשאבא אוהב את הילד שלו והוא נותן לו, הילד מרגיש בושה?
לא.
לא. למה? כי זה אבא שאוהב אותו. אין לו בעיה עם זה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת נגיע לדרגת אהבה עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה בתור מה?
מתנה.
בתור מתנה, כי הוא אבא שלנו.
אבל, אבל, אבל גם מצד שני, אתה כל היום עובד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הנתינה ההדדית הזאת היא משהו שאתה צריך להבין ולקבל אותה. אתה עובד בשבילו. אתה רוצה שהוא יחבק אותך. נכון? אז זה שהוא יחבק אותך, אתה לא צריך להתבייש מזה.
אבל זה מה שאני מנסה להסביר.
לא, אני אומר, זה
משהו טריוויאלי. אני עובד בשביל השכר? לא, לא, לא.
אתה עובד בשבילו, והוא לא מחבק אותך.
אכזבה.
אז מה? אתה מתאכזב ממנו?
ברור שאתה מתאכזב. אתה רוצה שיחבק אותך. אבל אתה גם צריך להבין, מה?
אבל זה לא...
אבל אתה צריך להבין שהוא מחבק אותך כל הזמן גם אם אתה לא מרגיש. זה בדיוק, זה עוד פעם, הנקודה היא כזאת. הנקודה שאנחנו באנו לעולם הזה כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה המטרה. זאת אומרת, החיבור הוא החיבור של אהבה. ברגע שיש חיבור של אהבה, ממילא השכר שאתה מקבל הוא לא בגדר שכר. אתה מבין? לכן אין לך מושא לקבל אותו. זאת אומרת, אם אני מפתח מערכת יחסים...
אנחנו כל הזמן דיברנו שהשכר שאתה מקבל הוא בעצם הכלים להמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
זה לא שכר, זה מהו? זה לא שכר.
זה לא שכר, זה בעצם כלים.
זה כלי עבודה.
כלי עבודה.
אבל עדיין מחפה לנו שכר.
זה בעולם הבא.
יפה. אז השכר הזה בעולם הבא, הרי אין שום היגיון בשכר הזה לעומת מה שעשינו. אתה מבין?
תגיד לי, מה אומרים, מה אומרים, אתה יודע, בקבלה ובזוהר ובזה, אחרי שמגיעים לעולם הבא, ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? ברור.
בוודאי.
כן. זאת אומרת, גם שם יש איזה סוג של...
לא, שם אתה מגיע...
אנחנו מצפים אחרי זה למשהו?
שם זה אומרים שזה עושר תמידי, מכיוון שאתה נמצא עם האבא שלך, אתה נמצא עם מי שאתה אוהב, אתה נמצא עם האהבה שלך. אז אין דבר יותר טוב מזה. אבל כדי... אבל זה כמו, עוד פעם, זה כמו... עוד פעם, שלהגדיר את זה, נגיד, בוא נראה אהבה בין איש לאשתו.
תעשה עוד פעם.
אהבה בין איש לאשתו. אם יש אהבה אמיתית ביניהם, והבעל נותן מתנות לאשתו כל הזמן, היא מרגישה בושה עם זה?
לא.
למה לא? כי זה בא מאהבה. ואם היא נותנת לו, אותו דבר. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע למערכת היחסים הזאת, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמו איש ואישה, שאוהבים אחד את השני...
היא נותנת לה מאבא, היא נותנת לו מהצורך. זה הציעו יואב אותה.
לא, הבעיה שזה כבר נגמר את הדברים האלה.
לא, היה אתמול תוכנית מאוד משונה.
ראית עם גלית רוטמן?
גלית על אלה שלא רוצים ילדים.
כן.
זאת אומרת, מה אנחנו פה? אנחנו באנו לפה ל-28 שנה.
זה אגואיזם, אגואיזם. אגואיזם בדרגה הכי גבוהה.
אני דווקא דיברתי עם מישהו.
זה אגוטריפ.
ואמרתי, מה, לא אכפת לך שלא יהיה מי שיגיד עליך קדיש?
לבנג'מין היה חבר.
לא אכפת לך מישהו שידבר עליך כמה אני מתגעגעתי לאמא שלי וכמה אני
מתגעגעתי לאמא שלי. מה זה, להמשכיות שלנו?
לא, לא מעניין אותי המשכיות. מה אכפת לי? זה פשוט. אני ראיתי את זה, זה עשה לי גועל התשובות שלהם. ועוד היא עוד נותנת הרצאות לאנשים, זה הכי מרגיז אותי. אמרתי כבר, הפכנו להיות הומואים, הפכנו להיות חדוריות, הפכנו להיות כאלה שלא רוצים בכלל ילדים. מה, איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? אני לא מבין.
סתום ואמור.
זה אמור המשיח. אבל זה לא נכון, כאילו, מה זה הפכנו?
הפכנו, זאת אומרת...
יש אוכלוסייה כזאת, יש אוכלוסייה... תגיד לי, גם כשיצאנו ממצרים, אז אנחנו היינו עם מאוחד, אבל תמיד היו את הקיצוניים שעשו דברים שונים.
אין בעיה קיצוניים, אבל יש איזה סדר בעולם הזה.
עוד פעם, תראה, בוא נשים את הדברים על השולחן.
אנחנו מתחילים להיות כמו הגויים ביפן.
בדיוק, בוא נשים את הדברים על השולחן. הדברים על השולחן הם ככה. יש לנו תורה ואנחנו יהודים, והמדינת ישראל קמה בגלל היהודים ומדינה ליהודים ולא לגויים.
וזה עדיין חזק ותמוע פה בארץ ישראל.
רגע, 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 רגע. שבועי שבועי. זאת אומרת, הגענו קודם כל לאקסיומה, זה מדינה של יהודים.
נכון, נכון.
יפה. עכשיו, היות וזה מדינה של יהודים, מן הראוי שכל ילד שגדל במדינה הזאת, מדינת היהודים, ידע מאיפה הוא בא.
נכון.
יפה. זאת אומרת, אם אני בא ונותן...
ולמה הוא פה?
כן, מאיפה הוא בא, ושזו הסיבה שהוא פה. עכשיו, אם אני בא לבית ספר ורוצה להסביר לאנשים על יציאת מצרים, ואני רוצה להסביר להשם על קבלת התורה, ובאים וצועקים לי עדתה,
לא, זה...
אז מה,
כן,
אז מה אתה...
אבל קיצוניים כאלה.
או, לא, זה לא קיצוניים, זה הבעיה. אנחנו הגענו למצב שכל בית ספר חילוני, שהוא לא דתי, שמישהו בא ורוצה להציג שם את היהדות, אפילו לא הדתית, את היהדות.
אבל מציגים את היהדות, ולא
אנחנו
מתלוננים. מה זה
תורה? הנה, מתלוננים. אבל כל אחד, אז אתה לא רואה מה שקורה. איתה, לא רואה מה שקורה.
ועשו מזה כתבה שלמה.
אתה לא רואה מה שקורה, אני אומר לך, אני כואב לי הלב. אני אומר לך, אני רואה דברים פשוט מדהימים. אני אומר לך, אם אומר לי מדריך בעיר דוד, שילדים בכיתה א' בספר ממלכתי לא יודעים מה זה שמע ישראל, אז מה אתה רוצה תגיד? שמע ישראל, אתה יודע שמע ישראל, אומר הרב, הרב, נו הרב הראשי של תל אביב, נו הרב, הרב לאו, ירצה בבית ספר על השואה. תראה, אנחנו צוחקים, זה לא מצחיק. היום צוחקים על יציאת מצרים, בעוד 100 שנה יצחקו על השואה.
נכון.
זה לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אם אתה לא מחובר לעבר שלך, אין לך עתיד, אתה מוחק את הכל. עכשיו הוא בא ועומד שם בבית ספר, ואומר להם איך הצילו את הילדים, הרי מה קרה בזמן השואה, לקחו לילדים ונתנו אותם למנזרים ולכל מיני דברים כדי להציל אותם. ואחרי השואה הלכו לחפש אותם, עכשיו מה קורה? כמה שנים, הילדים
כבר... הם מתנזרים.
הם מתנזרים, עכשיו איך הוציאו אותם משם? היו אומרים, היו קוראים שמע ישראל, והילד פתאום היה, כי הדבר הראשון שמלמדים, ילד תינוק, תינוק בילדות שלו, באמא היהודייה, זה שמע ישראל. אז פתאום חזר לילדים האלה, הקטע הזה שמע ישראל, הם ענו, השם אלוקינו, השם אחד. אז הוא בא ואמר, אמרו להם שמע ישראל, ומה הם ענו?
שם
אלוקינו,
השם אחד.
אף אחד לא ידע.
אף אחד לא ידע.
אף אחד לא ידע. זה מפחיד. זה מפחיד. אז אתה מבין שאתה מדבר על מדינה, מדינת ישראל, עם כל הכבוד, זו התוצאה של הצעקות על הדתה ועל כפייה דתית. זה הכל בלוף אחד גדול. יש להם פחד. אני מבין את הפחד שלהם. יש להם פחד שהילד יחזור מחר עם פאות, שהילד מחר יזה חרדי, ועוד כל מיני דברים. פחד עזוי, לא יודע איפה יכניסו להם. או לחילופין, הם אוהבים לחיות בהפקרות, והם לא רוצים לדעת על היהדות. למה? כי זה מחייב אותם. בסופו של דבר הם יבינו שזה האמת. הרי למה אנשים חוזרים בתשובה? כשהם רואים את האמת מול העיניים, אין להם ברירה, הם חוזרים בתשובה, ויש להם פחד מזה. אז מה עושים? מה שהגויים עושים לנו אותו דבר, מוחקים, 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 אנחנו לא רוצים לדעת, לא רוצים לשמוע. וזה דבר חשוב מאוד להבין. זאת אומרת, יש לנו מדינה, עכשיו, מצד שני גם, מה קורה? באים ודברים איתך על סובלנות, על איש באמונתו יחיה, ומדברים איתך על מדינה נאורה. אני שואל אותך, באמת, בשיא הרצינות אני שואל, האם זה מתאים שאני יוציא החוצה לרחוב את חיי הסקס שלי? וזה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים. אז זה מה שעושים, ואין איזה שום... כן, אז איזה הצדקה יש לזה?
אני לא מבין.
אז מי כופה על מי? אבל אני אומר, מי כופה על מי? אז תחשבו עכשיו, מי כופה על מי? מי כופה על מי? אתה כופה על הילד שלי, על הילד שלי, לראות את הזוועות האלה, לראות את החדר מיטות שלך. שיש תוכניות של ילדים שמראים גבר מנשק גבר. עם כל הכבוד, זה צריך להיות בתוכנית ילדים? סליחה, פעם היה אסור לראות בתוכנית גבר מנשק אישה, שזה דבר טבעי. היה אסור פעם לראות. זה היה גם לא היה מתאים לילדים קטנים. היום לא, זה כבר לא גבר מנשק אישה, זה גבר מנשק גבר.
הצניות הדרדרה לגמרי.
נכון? וכתוצאה מכך, יש לך גם את ההתפתחויות הסוטות האלה, שנהפכו פיות לגאווה. זה נהפך לגאווה עד כדי כך.
אצלנו זה תתפרע, אצל האסלאם, זה כבד. זאת אומרת, הם לא מראים שום דבר. אפילו לא נשיקה.
אפילו
את העיניים,
הקיצוני
את העיניים שלנו אומרים
אפילו.
לצערנו הרב, זה, איך אומרים, דבר שאנחנו רוצים לתת עליו את שיגול הדעת שלנו. זה בדיוק הרעיון שאנחנו באים ומדברים על בעלותך את הנרות. לדעת שהמקור של האור שלנו צריך להיות זך ותאור. כי כל זה קורה ברגע שאתה מתחיל לקחת את האור מכל מיני מקורות אחרים. זה כבר לא אור, זה לא אור, זה חושך. עכשיו, תשימו לב, מה זה בכלל נר? מה זה אור? אנחנו מדליקים נר נשמה. למה מדליקים נר נשמה? זאת אומרת, מה כל כך חשוב בעניין הזה של אור, של הנר? אומרת המשנה בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מסביר אבני בנימין, בדומה לזה מצינו, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לאדם, תשימו לב איזה דבר יפה, זה באמת דבר יפה. נרי בידך ונרך בידי. זאת אומרת, אומר לבן אדם, הנר שלי אתה מחזיק ביד, ואני מחזיק את הנר שלך. דבר יפה. עכשיו, מה זה הנר הזה? נרי בידך, אלו הם התורה ומצוות. זאת אומרת, הנר שאתה מחזיק, שהוא שלי, שזה אני, זה התורה והמצוות. שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. אז הנר הוא המצווה והתורה. זאת אומרת, שאני מחזיק את הנר של הקדוש ברוך הוא, זה הנה, אני מקיים את המצווה, את המצוות ואת התורה. ונרך בידי, ומה זה הנר שהקדוש ברוך הוא מחזיק? זו הנשמה. שנאמר, נר השם נשמת אדם. וזה מביא לך מה זה נר נשמה, ומה המשמעות של הדלקת נר נשמה. יש בזה משמעות מאוד עמוקה. דהיינו, תורתי, מצוותיי וחוקותיי, אתה תשמור. שמור את הנר שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לאיש היהודי, שמור את הנר שלי, דהיינו, תורתי, מצוותיי וחוקותיי, ואני אשמור אותך בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, ובשוכבך תשמור עליך אחרי אריכות ימים ושנים, והקיצותה היא תשיחך לחיי העולם הבא. דבר נפלא. ילקוט יוסף, תשימו לב מה אומר על המנהג של הדלקת נר שמה. סתם, שנסבר את האוזן, שנבין לך מה זה המנהג לכאורה המוזר הזה. מה זה הקטע של נר נשמה? אבל לאט לאט אנחנו קולטים מה זה. ולא רק זה, יש לזה השפעה רוחנית אמיתית. זה לא סתם משהו. מנהגנו להדליק נר נשמה, זה כותב ילקוט יוסף. הרב עבדיה יוסף, זה זצ"ל. מנהגנו להדליק נר נשמה בבית האבל, אף על פי שהמת נפטר בבית חולים. או בבית אחר, שכשם שהתפילה בבית האבל מועילה לנחת רוח לנשמת המת, אף על פי שאינו בבית שנפטר שם המת, כן הדלקת הנר מועילה לעשות נחת רוח לנשמת המת. רבינו בחיי מביא דברים מפלאים, וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת הנרות, והיא מתהלכת בעידוני האור והשמחה, ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנעת האורה, מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל, ומן הטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה. אף על פי שהוא אור גופני, והנשמה אור רוחני, זך ופשוט, אבל כמו שאנחנו אמרנו, הרוחני והגשמי מחוברים ביחד, זאת אומרת, זה לא סתם. האור, יש לו משמעות רוחנית ומשמעות גשמית. וזה כמענו שהמנורה היא מקשה אחת, כי האדם בנוי מגוף ונשמה. בדיוק כמו המנורה. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע שיכול להיות רק רוחני, ואנחנו רואים את זה 20,000 פעם, אין חיה כזאת. היית צריך להישאר למעלה. כאן אתה באת לעולם המעשה. אז אני אהיה כאילו רק גופני, בלי רוח, גם אין דבר כזה. כי הגוף, יש בו את הנשמה. אתה חייב להתייחס לנשמה, אתה חייב לכן, המנורה מקשה אחת. כאילו מקשה אחת חשוב, גם הצד הרוחני וגם הצד הגשמי. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יושב בישיבה כל היום ולומד תורה, ולא אכפת לי מאף אחד אחר, אז לא עשית כלום. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רק עובד ורק עושה, ועושה את הכל, רק, ואני לא לומד תורה, גם את זה אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להיות רק גשמי, רק לרוץ אחרי התאוות. אבל אתה צריך לרתום את התאוות לתורה. או, כמו שאומר הרב אדם סיני, על פי הקבלה, בעצם מהי עבודת השם? מה, בן אדם צריך לסבול? בן אדם אסור לו לאכול? הוא צריך כל החיים שלו רק ללמוד תורה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא ולאהוב את הקדוש ברוך הוא? אומר לא. זה, הרעיון כאן הוא לקחת את כל מה שיש בעולם הזה ולחבר אותו לקדוש ברוך הוא. זה הכל. זאת אומרת, כשאתה מהראש שלך, המטרה שלך היא להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה למטרה הזאת זה עשר. זאת אומרת, כשאתה אוכל, במקום, שתבין, אתה עושה גם מצווה, במקום לאכול סתם איזה סטייק או שוארמה, תכוון שאתה אוכל, שאני אוכל כדי להתחזק, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ממילא, עכשיו הפכת את האכילה למצווה. אתה הולך לחופש כדי שיהיה לך כוחות לעבוד את השם. ממילא, החופש עצמו נהיה כלי של מצווה. מצד שני, בן אדם הולך סתם לחופש לעשות חיים, פספס בגדול. זו אותה פעולה. ולכן חשוב לדעת המשמעות של הפעולות שאתה עושה. לכן המקשה אחת צריך להכניס לראש. אנחנו צריכים לחבר תמיד את הרוח והחומר. אם אנחנו תמיד נזכור לחבר את זה, אנחנו בדרך למעלה. אנחנו עולים למעלה בעלותך הנרות. אבל אם אנחנו נפריד בין הדברים, כמו שאנחנו עושים להפריד בין דת למדינה במדינת ישראל, שזה דבר בלתי הגיוני כי זה לא עובד, כי אנחנו מדינה יהודית, והנה התוצאות בשטח, אנחנו רואים אותם, שאנחנו מגיעים למצב כזה שילדים בכיתה ה' בבית ספר ממלכתי לא יודעים מה זה שמע ישראל, ושרב ראשי בישראל בא ומדבר על ההצלה מהשואה, הם אפילו לא יודעים על מה מדבר איתם, שזה בושה וחרפה. ודרך אגב, חשוב מאוד רק שתבינו שההתנתקות הזאת מהעבר היא מביאה למצב כזה שאבסורדי, למה? כי גם הם מתנתקים מהציונות הרגילה, החילוני. תשאל היום ילדים בבית ספר מי זה ז'בוטינסקי, הם לא יודעים. תשאל אותו מי זה בגין, הם לא ידעו מה להגיד לך. וזה כבר לא דת, זה ההיסטוריה שלך העכשווית. וגם זה אני לא יודע אם ידעו להסביר לך בדיוק. כן, יש איזה בן גוריון. ידעו מה להגיד לך, ידעו לך מה היה, יודעים מה זה המעפילים, איזה מלחמות היו כאן, איך בכלל הגענו לכאן.
מה,
בשביל
זה
משימת מלם,
כל השיעור ההיסטוריה.
אבל בצד השני באים וצועקים, הדתה. וזה עוד פעם שתבין, זה מגיע לאבסורדים, אתה תראה את זה, אתה תראה, תצטרך לעיתונות, אתה תראה.
אני רואה לפעמים, אבל לא יודע שזה צורה קיצונית.
לצערי הרב, וזה ממש, ממש, לי כואב הלב, באמת, כואב לי הלב שאני רואה את הדברים האלה. מצד השני, אני מנחם את זה, אומר לעצמי, כנראה שזמן הגאולה, מה נגיד לך? הגענו למצב כזה שחור, שזה זמן הגאולה. כי הקדוש ברוך הוא כאילו בא ואומר לך, אני רוצה להראות לך את הגאולה. והגאולה היא בולטת הכי הרבה כשיש חושך גדול. שהגענו לכזאת הפקרות ש בארצות הברית, כמו שאמרתי לכם, בשירותים.
יש לזה תוצאות כנראה לגאולה. לפי מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם היהודי, שהגענו למצבים שחורים, אז הוא עשה השמדות, ואז הביא את הגאולה, כביכול הביא את התוצאה הפוכה.
תראה, השמדה היא יכולה להיות, זה בדיוק...
מה קרה בשואה?
זה כמו שדיברנו...
השואה זה פרק קצר בתולדות ישראל.
לא, ברור. חוץ
מהשואה היה לנו הרבה מקומות.
אבל ברגע שהיו ימים ושנים שחורים...
אתה ביקרת במרד החשמונאים שם ושמעת את ההרצאות איך חיסלו מאות ואלפים של יהודים בתוך הכפרים שלהם.
וגירוש ספרד וכל העם.
גירוש ספרד היה...
וכל זה היה בגלל שהעם היהודי שמר על מצוות התורה.
כן.
לא בגלל שהם הלכו. דרך אגב, כשהם הלכו לא בחוקי התורה, מה קרה? השואה האיומה.
זה מה שאני אומר.
כן.
השואה האיומה הייתה בשביל...
זאת אומרת, ואת זה, וגם את זה...
אני
חושב שפשוט
לא ויתרו על סיר
הבשר. זה הכל ביחד, אבל זה משהו במצרים, אמרנו את זה, הרי מה קרה?
הייתה התבוללות.
הייתה התבוללות.
לא ויתרו על סיר הבשר.
ומה זה לא לוותר?
מי זה היה שאמר להם, תעלו לארץ, אמרו מה אנחנו נעשה בארץ? הייתה איזה תוכנית.
מה היה ביציאת מצרים?
ביציאת מצרים אותו דבר.
אותו דבר.
לא רצו.
מה אמר שלמה המלך? אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה. ואנחנו לא לומדים את הלקח. אז היום כשאנחנו, למה אני מדבר? אנחנו, שאנחנו רואים היום את הדברים שחורים לנו, את הדברים הזה שצועקים עדתה, אז אנחנו צריכים, בקטנה, במשפחה שלנו, במקומות שלנו, לצעוק הפוך. בצורה יפה, מכובדת, להסביר להם, חבר'ה, אתם צריכים להבין, אתם צריכים להבין מאיפה באתם. אם אתם לא תדעו מאיפה באתם, אין לכם עתיד, אין לכם לאן ללכת. המדינה הזאת היא מדינה של יהודים, זה לא מדינה של גויים. והמדינה הזאת הוקמה בשביל שהעם היהודי גירשו אותו מכל מקום בעולם. ומי שחשב פעם להיות חלק מהגויים, שילם על זה בגדול. אנחנו לא חלק מהגויים, אנחנו עם מיוחד. תסתכלו בהיסטוריה, תקראו היסטוריה. אתם לא יכולים להתעלם מזה.
לא יעזור.
מה שאני יכול להגיד רק, שזה הרעיון שבנה אותך את הנרות. התפקיד שלנו זה לתת את הכלים, לפחות את הכלים, לילדים שלנו, למשפחה שלנו, לאלה שאנחנו באים במגע, לתת להם את הכלים הנכונים, להראות להם את התמונה האמיתית. מה זה עם ישראל? תראו את הגדולה אבל עם ישראל, ואת הניסים הגדולים. הרי אם אנחנו נראה להם גם את כל הניסים הגדולים שקורים, זה לא סתם. המנורה הזאת עומדת ודולקת אלפי שנה. אף אחד לא יצליח לחבות את המנורה, ואף אחד לא יצליח לחבות אותה. וכל מי שחושבים שהם יכולים להתחמק מזה, הם, מי שהם שורפים זה את עצמם בסופו של דבר. אנחנו ננסה להחזיר אותם, כי אנחנו עם אחד. אנחנו ננסה להביא אותם בחזרה, באהבה, וננסה לקבל כל אחד ואחד.
טיטוס לקח את המנורה והביא אותה עד ל...
הייתי עכשיו בעיר העתיקה, ירדתי מהרוב היהודי, נתתי בכותל, הייתי בירושלים. אז יש שם, בתוך הרוב היהודי, יש שם את המנורה, כי בכל השיסור של המנורה, ממש יפה.
נכון.
ואתה יודע, בקופסה שקופה כזאת, ראית את זה?
אז כן, כן, בטח שומעת את זה. עכשיו, באמירה הזאת, אנחנו נזכה שבעזרת השם, לא יודע אם זאת בדיוק המנורה כמו שהייתה בית המקדש או לא הייתה, אבל בנאי, בזכות הלימוד שלנו ובזכות הניסיונות שלנו לפחות, להראות לאלה בסביבתנו הקבורה את האור האמיתי, הזך והטהור של המנורה הקדושה, נזכה באמת לראות את המנורה הזאת האמיתית בבית המקדש,
במהרה בימינו,
אמן.
אמן.